אז אני רוצה להגיד כך, דיברנו על רבי, זה היה כזה הסתעפויות לכל מיני שבילים, בסדר, למדנו על הדמות של רבי עקיבא, בסדר, אחר כך למדנו על הכוח של לימוד תורה, דיברנו קצת על מי שרוצה למסור את הנפש על לימוד תורה, להיות שייכת לקבוצה הזאת של האנשים האלה, וכשדיברנו על רבי עקיבא, כשלמדנו על רבי עקיבא, דיברנו על האהבה הגדולה שהייתה לו לריבונו של עולם. ודיברנו על זה שרבי עקיבא אמר שני משפטים על שיר השירים. משפט ראשון, זה כתוב לנו פה בדף, בסדר? שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. ומשפט שני, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. לפי דעתי עוד לא הסברנו, נכון? עוד לא התחלנו את זה, נכון? אז כשהרב קוק הולך עם התלמיד שלו, זה אני מחברת לשיעור איזשהו מהם, לא משנה, כשהרב קוק הולך עם התלמיד שלו ומדברים על התנך ואיך אנשים מנמיכים את התנך למדרגה שלהם וקוראים את התנך בגובה שלהם ולא בגובה האמיתי, אז הוא התחיל להגיד דברים שהתלמיד שלו אמר, לא, לא, רגע, רגע, זה לא יישאר באוויר, חייבים לכתוב את זה. אז הם התיישבו על איזה סלע, הוא הוציא, פעם היה עפרונות, אם אתם יודעות, זה היה פעם לפני המון שנים, הוא הוציא עפרון ודף, והרב קוק כתב את זה שם על איזה סלע, באיזשהו מקום בארץ תומת העמים, תארו לעצמכם מה היה יוצא אם הוא היה כותב את זה בארץ ישראל, אבל לא יודעת. אחד התלמידים שלו. והתלמיד הזה אחר כך, התלמיד הזה אחר כך שלח את זה לאלון כזה, עיתון כזה, שהיו מוציאים בכל מיני דברים של תורה וכזה, אז הוא שלח את זה לשם, ואז זה התפרסם, ואחר כך כשערכו את סידור עולת ראייה, שזה פירושים של הרב על התפילה, אז הכניסו את זה לתוך סידור עולת ראייה, זה כתוב גם בפנקסים. קיצר, זה כתוב, בסדר? זה כבר לא כתוב רק בעיפרון על פיסת נייר. שוב, אני חושבת שזה מאוד מאוד, דברים מאוד מאוד חשובים, מהותיים, משמעותיים, משערת שיהיו דיונים סוערים בשיעור, אבל בסדר, אני אוהבת. שיש דיונים סתורים בשיעור. אבל קודם נתחיל ברבי עקיבא. בסדר, החיבור זה רבי עקיבא. ושוב, אני לא יודעת אם אמרתי, יש במסכת ידיים, במשנה, אז יש דיון על כל מיני ספרים בתנך שלא ברור אם באמת הם נכתבו ברוח הקודש, אם באמת אפשר להכניס אותם לתנך. למה? כי כשמישהו קורא אותם, הוא לא ברור לו, לא תמיד הוא ברור לו ש... רוח הקודש, למשל מגילת קהלת, מכירות את קהלת, יש שם המון המון שאלות על החיים והעולם, כל מיני סימני שאלה, ואפשר לחשוב שאולי זה לא נאמר ברוח הקודש, בסדר, זה נאמר ברוח הקודש. סוף דבר, הכל נשמע את האלוקים יראו ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, זה הסיום של מגילת קהלת. גם שיר השירים יש עליו שאלה, כי בשיר השירים יש כל מיני תיאורים גופניים שאפשר לחשוב שזה משהו מאוד מאוד נמוך ומאוד מאוד שפל, וחז"ל קובעים ששיר השירים זה נאמר ברוח הקודש, ברוח קודשו של שלמה המלך, ברגעים הכי 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 נישאים והכי מרוממים של חנוכת המקדש, בזמן הכי 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 נשגב שהיה לנו אולי בכל כל 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 הדורות, אז רוח הקודש באה על שלמה והוא כותב את זה, אז אחד משמעית רוח הקודש, ומי שלא מסוגל להתכופף לזה, זה בעיה שלו, לא בעיה של שלמה המלך. רבי עקיבא נותן לנו חותמת, בסדר? אנחנו רוצות לנסות להבין מה שני המשפטים שאומר רבי עקיבא, ומתוך שני המשפטים האלה, מה הרב מלמד על שיר השירים, בסדר? אז קודם כל המשפט הראשון אומר שאין כל העולם כולו כדאי, כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. בסדר? עכשיו הרב מסביר. אומר הרב שיש שני שבילים של אהבה לריבונו של עולם. שני שבילי אהבה של האדם לריבונו של עולם. עכשיו הוא יגיד את זה במילים שלו. יש אהבה לשם השם יתברך שהיא מצד הבריאה והודה. חסד השם המלא עולם וטובו על בריאותיו. כן, אם תביאו לי משנה תורה לרמב"ם, את החלק של אהבה, שם למעלה יש ספרים בכבדים. אהבה, יש חלק שקוראים לו אהבה?
בבקשה.
תודה. אומר הרב קוק, יש דרך אחת, תודה רבה, שדרכה אפשר להגיע לאהבת השם. מה הדרך? מה כתוב פה? מה כתוב? אתה מסתכל על הבריאה, אתה רואה איזה פלאות, איזה דברים יפים, איזה דברים מרגשים, איזה סדר, איזה השגחה. אתה מתבונן על הדברים ואתה אומר, וואו, בטוח, בטוח, בטוח שיש איזה בורא לבריאה הזאת, ואז אתה מרגיש את תחושה של אהבה גדולה, הכרת תודה גדולה לריבונו של עולם על כל הפלאות האלה שהוא ברא בעולם. באיזה ספר זה כתוב? איזה ספר שאתם לומדות זה כתוב? נכון, אז איך קוראים לספר? נכון, נכון. שער הבחינה. שער הבחינה זה מתוך הספר חובות הלבבות. מי שלא לומד את שער הבחינה, כבר אמרתי למה אני חושבת עליה. מחשבות לא טובות. זה בעיניי ספר בסיסי, 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 בסיסי. שאדם חייב, חייב ללמוד. יופי, אני לא מוצאת מה שאני מוצאת. שער הבחינה בספר חובות הלבבות. בספר חובות הלבבות יש הרבה שערים, כדאי לכם ללמוד את כולם חוץ מאת שער האיחוד, אבל השער הכי בסיסי, אז זה לא יפה לעשות תחרות, זה שער הבחינה. אז אתה עשו תחרות. אומר הרמב״ם, קורא ספרים מאוד גדולים, אומר הרמב״ם בהלכות, בספר משנה תורה, בהלכות יסודי התורה, אתם מכירות את זה, ואחי הדרך לאהבתו ואיראתו, איך אדם יגיע לאהבה ואיראת השם? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, מכירות? ויראה מעין חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב, הוא משבח, הוא מפאר, הוא מתאווה את האהבה הגדולה, לידע את השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. זה דרך אחת. מי שמתבונן על העולם באמת, מי שמוכן להיות אמיתי, הוא רואה שהעולם הזה הוא כולו פלאות. כולו, כולו פלאות. כולו ניסים, נכון. בשער הבחינה כתוב שאנחנו מורגלים, אנחנו כפויה טובה, אנחנו לא מתרגשים מזה שאנחנו נושמים, אנחנו לא מתרגשים מזה שאנחנו הולכים, אנחנו לא מתרגשים מכל המערכות שיש לנו בתוך הגוף, אנחנו לא מתרגשים מהמערכות שיש בחוץ, אנחנו לא מתרגשים משום דבר, אבל באמת מי ש... מוכן להתבונן, לכן קוראים לזה שער הבחינה, לבחון, אז הוא מגיע לאהבת השם. הוא אומר, וואו, כמו אמא שלי. כל בוקר היא קמה עם איזו המצאה חדשה אמיתית. למה צריך להגיד תודה להשם איזה עולם נפלא? יש אנשים כאלה, נכון? אז זה דרך אחת, אומר הרב קוק. בסדר? דרך אחת להגיע לאהבת השם. אבל יש עוד דרך. חזרתי לדף. אומר הרב, ויש אהבה כזאת שהיא מורגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש לאהוב את הטוב הגמור. יש אהבה אחרת. האהבה הזאת היא נמצאת בתוכנו. כל אדם, הנשמה שלו היא חלק אלוקה ממעל. הנשמה שלך, סליחה שאני אומרת את זה במילים האלה, זה לא צריך להגיד את זה ככה, זה כאילו חתיכה של אלוקיות, לא באמת, בסדר, לא באמת, לא באמת, לא באמת, זה רק בשביל שנבין. אז כמו שריבונו של עולם הוא כולו טוב, כולו, כולו טוב, גדול, 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 עצום אינסופי, ללא גבולות, אז גם בתוכנו יש את הטוב הזה. והטוב הזה שבתוכי מתגעגע לטוב האלוקי. הטוב הזה שבתוכי מתגעגע לשורש שלו. למקור שלו, לבסיס שלו, אנחנו בתוכנו אלוקיים. קוראים לזה אהבה, אהבת השם. כשאת מתגעגעת לטוב, את מתגעגעת לריבונו של עולם. איך זה יכול להיות שאת מתגעגעת לטוב? כי זה את בעצמותך, זה מי שאת, את בעצמך הטוב. לפעמים הטוב הזה מכוסה בקליפות, לפעמים הטוב הזה מכוסה במסכים, לפעמים יש לנו המון המון מחיצות שמפרידות בינינו לבין הטוב, אבל בפנים, 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 בתוך כל אחד מעם ישראל יש את הטוב הזה. ובגלל שיש בתוכנו את הטוב, יש בתוכנו געגוע גדול, גדול, גדול אל הטוב האלוקי, לריבונו של עולם. אנחנו מתגעגעים לריבונו של עולם, אנחנו מלאי אהבה לריבונו של עולם. זה בתוכנו. אומר הרב, והאהבה הזאת היא עיקר האהבה, ועיקרה מכל אהבה נקלטת מבחינת המציאות. אומר הרב, האהבה השנייה היא הרבה הרבה יותר גדולה, היא הרבה יותר עוצמתית, היא הרבה יותר משמעותית, היא הרבה יותר 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 מהאהבה הראשונה. למה? לא, הוא עוד לא מדבר על המים, הוא מדבר מה יותר גדול, מה יותר משמעותי. למה? בדיוק, זה לא תלוי בכלום, נכון? לפעמים את הולכת בעולם ואת פוגשת דברים יפים. לפעמים את הולכת בעולם ואת פוגשת דברים מכוערים. אז האהבה הזאת שתלויה בעולם, היא תלויה בעולם. פעם אתה מרגיש יותר אהבה לריבונו של עולם, פעם אתה מרגיש פחות אהבה לריבונו של עולם, תלוי בסיטואציה, במה שהתרחש. לא משנה, בבריאה, בהיסטוריה, בחיים הפרטיים של האדם, לא משנה. אומר הרב, זה אהבה שתלויה בדבר, אבל האהבה שבתוכך היא לא תלויה בכלום. היא עצם עצמותך. היא הרבה הרבה יותר יקרה, והיא הרבה יותר גדולה. לא, זה ההבדל בין סגולה לבחירה. אתם לומדות איגרת תקנה? סגולה זה הרבה יותר גדול. נכון שכשאת בוחרת להופיע את הסגולה, זה מהמם. אבל הסגולה היא לא תתבטל אף פעם, הבחירה יכולה להתבטל. הסגולה היא אלוקית, בסדר? האהבה הזאת שקיימת בתוכך לפנים, אף דבר בעולם לא יכול לבטל אותה, לא משנה מה יהיה. שוב, בחיים שלך את יכולה לא להיות מחוברת לזה, אבל זה לא קשור לגודל של זה. מה את שואלת בתמי? נכון, אבל בעיניים הקטנות שלנו, הרבה פעמים אנחנו רואים את הרע, ואז אנחנו... אבל זה נכון, אבל זה לא תלוי... זה לא תלוי אם את רואה או לא רואה. למה זה גדול? זה הבדל בין סגולה לבחירה. למה זה גדול שאנחנו עם השם? לא בגלל שבחרנו להיות עם השם, בגלל שאנחנו עם השם. זה יותר גדול מהבחירות. יש דורות שנבחר יותר, יש דורות שנבחר פחות. נבחר יותר יהיה טוב, נבחר פחות יהיה פחות טוב. אבל זה הרבה, זה אלוקי. זה קביעה אלוקית, ריבונו של עולם, החדיר את זה לתוכך. אין אפשרות לבטל את זה לעולם. זה מה שגדול. זה לנו, זה לנו, זה לעם ישראל. בסדר? כן.
אם זה קביעה אלוקית כל כך חזקה של טובה בנו, למה בעלי אנשים אנחנו לא רואים אותם?
אתם לומדות תפארת ישראל, אתם לומדות? אתם לומדות נצח ישראל, אני יכולה ללמד אתכם את זה. למדתי הרבה שנים נצח ישראל עם הרבנית חנה, אבל אתם צריכות להקשיב לרב דוד מתוקי.
לא, זה לא יותר חזק מזה, כאילו זה יכול להיות מספר במלא מלא.
זה יותר חזק באמת. זה הרבה יותר חזק. יש לך הסבר איך עם ישראל היה זרוק בגלות כמעט 2000 שנה והוא נשאר עם ישראל? אין לזה הסבר. אין הסבר. זה זה. אין. צריך ללמד על זה. עכשיו תקשיבו טוב מה הרב אומר. וכדי לצייר אותה באמת, אותה זה את האהבה השנייה, צריכים כל הציורים הרבים והגדולים שבשיר השירים. אומר הרב, כשאת פותחת שיר השירים ואת קוראת את המילים שאמר שלמה המלך ברוח קודשו, את מספרת את סיפור האהבה בין ריבונו של עולם לעם ישראל שנמצא בתוכך תמיד. זה מה ששלמה המלך מתאר בשיר השירים. על כן, אומר הרב, אין העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. מה הכוונה במשפט הזה? כל מה, עוד שנייה, תכף נשמע, כל מה שאת מגיעה לאהבת השם דרך העולם, זה קטן לעומת אהבת השם שקיימת בתוכך. כל מה שהעולם מוביל אותך לאהבת השם, המציאות, הבריאה, ההיסטוריה, המקרים, הכל, זה קטן ולא שווה. לעומת אהבת השם האדירה, אדירה, אדירה, שקיימת בתוכך. מה את שואלת? את האהבה הזאת. שיר השירים זה סיפור אהבה בין ריבונו של עולם לעם ישראל. עוד נדבר על, ניכנס יותר לפרטים, בסדר? אבל זה בינתיים קביעה. זה אומר את זה רבי עקיבא. רבי עקיבא שקורא שיר השירים הוא בוכה מרוב אהבה, הוא לא יכול לדבר. לא יכול. כל כך אוהב את ריבונו של עולם שהוא נחנק מהאהבה. בסדר? זה המשפט הראשון, אבל יש עוד משפט. שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אומר רבי עקיבא, כל הספרים שכתובים בתנך הם במדרגת קודש, שיר השירים הוא במדרגת קודש קודשים. איפה יש קודש וקודש קודשים? במשכן, במקדש, נכון? ראינו את כל הפרשיות, לא מזמן. מה יש בקודש? בקודש יש מנורה, שולחן ומזבח הזהב, נכון? ובשולחן ובמנורה ובמזבח הזהב יש עבודה של קודש. המנורה זה האור, השולחן זה הלחם, והמזבח זה הקטורת, הריח. וכל אחד משלושת הכלים האלה שנמצאים במקדש ובמשכן הם ביטוי לחיבורי חיים שיש לנו לריבונו, לנו אל ריבונו של עולם. הלחם זה יותר ביטוי לחיים הגשמיים, האור זה יותר ביטוי לחיים הרוחניים, השכליים, בסדר? אור זה דעת, זה שכל, והקטורת זה הריח, זה משהו כזה עוד קצת יותר רוחני, כן? הקטורת היא זאת שמחפרת, היא זאת שמצילה אותנו, נכון? זה הקודש, מה יש בקודש קודשים? בקודש קודשים יש את הלב. בקודש קודשים יש את לוחות הברית, יש ספר תורה, יש ארון סגור, שבפנים נמצא הלב הזה שאף אחד, אף עוד לא תצליח להימחק ממנו. הכל שמור, שמור, שמור. זה הלב של הלב, זה הנשמה של הנשמה. ומה יש על הארון? על הארון יש כפורת, ועל הכפורת יש כרובים. והכרובים הם בדמות תינוק ותינוקת. זה מה שיש בקודש הקודשים. קודש הקודשים זה מקום שאף אחד לא נכנס אליו חוץ מכהן גדול ביום הכי קדוש בשנה, באופן הכי קדוש בשנה. נכון, הוא מכין את עצמו לקראת יום הכיפורים, הוא צריך להיות כולו קדושה וכולו טהרה כדי לכפר על כל עם ישראל. ומה זה התינוק והתינוקת האלה? מה זה הקרובים האלה? אומרים חז"ל, כשעם ישראל חיו בצורה מחוברת לריבונו של עולם, אז התינוק והתינוקת היו מחוברים זה לזו וזו לזה. וכשחלילה לא היינו מחוברים לריבונו של עולם, אז התינוק והתינוקת האלה היו מנותקים, גב אל גב, מרוחקים אחד מהשני. וכשהיינו באים לשלושת הרגלים, אז היו פותחים את הפרוכת, והיו רואים אם אנחנו מחוברים או שאנחנו חלילה מנותקים. אומר רבי עקיבא, כל הספרים בתנ"ך זה גילויים איך אנחנו יכולים בחיים בפועל להתחבר לריבונו של עולם. מהם השבילים, הופעות חיים שדרכם אנחנו מתחברים לריבונו של עולם כאומה, כאנשים. קודש הקודשים זה הנשמה. קודש הקודשים זה לא הופעות חיים. זה לא איך זה מתגלה, איך זה מופיע. לא, קודש קודשים זה עצם העצמות שלנו, שאנחנו וריבונו של עולם זה אחד. זה קודש קודשים. זה מה שכתוב בשיר השירים. מי שפתחה פעם שיר השירים, היא ראתה שזה לא כזה, הסיפור שם לא כזה פשוט, נכון? לפעמים יש אור גדול בשיר השירים. יש חשיכות גדולות, נכון? לפעמים הדוד מחפש את הראיה. אין לה כוח לקום. שמעתם על זה שאין כוח לקום? שמעתם? נכון? רחצתי את רגליי, איך אחת ענפם, פשטתי את קודנתי, איך אחת אל בשנה, מה יש לי כוח עכשיו לקום? לפעמים הראיה מחפשת את הדוד, נכון? עיקוני ופצעוני. נשאו רדידי מעלי שומרי החומות. אנה דודי פנה הלך לו, נכון? סליחה אם אני ממציאה פסוקים חדשים. אבל זה הסיפור. אז כששלמה המלך עושה את חנוכת בית המקדש, וחכמים מבקשים ממנו, בוא תשאיר לנו את השיר שאתה שומע ברוח קודשך. אז השיר הזה לא פשוט. השיר הזה לא קל. השיר הזה הוא ארוך מאוד מאוד מאוד. זה כל סיפור חיינו. אבל סיפור חיינו מגלה שהקשר בינינו הוא מעבר למה שקורה בפועל. שוב, סיפור חיינו זה שאנחנו שייכים אחד לשני באופן מהותי, ושום אירוע בעולם, שום תקרית, שום סיפור, שום חושך, לא יבטל את האהבה הזאת, יהיה מה שיהיה. ואנחנו בדורות של גאולה, אנחנו זוכים לראות שזאת האמת גם. כן, שלמה כותב את זה הרבה לפני שפגשנו את כל הסיפור הזה. התחלנו ביציאת מצרים, בסדר, היו גם סיבוכים אחרי יציאת מצרים, אבל הרבה דברים התרחשו אחר כך. ושלמה מבטיח לנו שאין דבר שיותר חזק ועוצמתי וגדול מאהבה של ריבונו של עולם אלינו ומאהבה שלנו על ריבונו של עולם. והטוב ינצח, בסוף זה ינצח האהבה הזו. אז זה קודש קודשים, זה משהו אחר. זה חיבור שאף אחד לא יכול לחיבור הזה. יהיה מה שלי. שאלות? קושיות? עכשיו, כן.
אין רגעים כאילו שאומרים שריבונו של עולם שדבר כזה גדול ועוצמתי, ואנחנו זה אחד. אנחנו עשינו מצב, איך זה גמישות?
נכון. מילים שכתוב בזוהר, תשבריחו ואורייתא וישראל אחד הם. למה זה מצחיק? אבל זה כתוב בזוהר, היא לא המציאה את זה, אתם יודעות. אולי היא לומדת זוהר בזמנה הפנוי. למה זה כתוב בזוהר? אתם יודעות למה זה כתוב בזוהר? כי אי אפשר להבין את זה. מה זאת אומרת חדם? מה זה חדם? ריבונו שעולם הוא בעולמות העליונים. אנחנו נמצאים פה על האדמה מתפלששים בבוץ. התורה זה אותיות, זה מילים. מה זה חדם? מה הכוונה חדם? כן, חדם. זה נכון שריבונו שעולם בעולמות העליונים. אבל היצורים היחידים בעולם שמוציאים אל הפועל את המגמות האלוקיות שכתובות בתורה, זה אנחנו. נכון, אנחנו קטנים, נכון, אנחנו מקובצים, נכון, אנחנו זמניים, נכון, אנחנו חלושים. אומרים את זה הרבה בפיוטים של ימים נוראים. כמה העולמות העליונים המליונים וכמה אנחנו פצפונים. אני דווקא אוהבת כשאנחנו אומרים את זה. ובסוף אנחנו הכי אהובים, אנחנו הכי יקרים, יותר מכל המלאכים. זה נכון, בגלל זה כתוב בזוהר. מה זה חד? כן, זה סוד, זה רז. אי אפשר להסביר את זה במילים שלנו. אנחנו מולקולות, אלא ריבונו של עולם הוא כולו רוח. מה זה חד? כן, טוב, לא עניתי לך מכורה, אבל עניתי קצת. טוב, מתוך זה הרב רוצה לדבר קודם כל על הספרות באופן כללי, ואחר כך על כתיבת שיר השירים. אז הרב אומר כך, הספרות, ציורה וחיטובה, עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים, המוטבעים בעומק הנפש האנושית. וכל זמן שחסר גם סרטוט אחד, הגנוז בעומק הנפש, שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האומנות להוציאו. על מי הרב מדבר? הרב מדבר עלייך. הרב מדבר עלייך. והרב אומר לך שריבונו של עולם ברך אותך בכישרונות. כל אחת הוא ברך בכישרונות אחרים. זה לא ממתקים שריבונו של עולם נתן לך. מתחשק לך. תלקיקי את הסוכריה הזאת. לא מתחשק לך, אל תלקיקי. כל אחת קיבלה מתנות מיוחדות מריבונו של עולם בתוכנית אלוקית מדויקת. איפה זה נמצא? זה נמצא בנפש שלך. בנפש שלך יש כל מיני נטיות, יש כל מיני כישרונות, כל מיני כוחות. אומר הרב קוק, וזה באמת חידוש, כי בגלות לא התעסקנו בזה בכלל, 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 זה לא עניין אותנו. אני לא יודעת אם ידענו שיש לנו כישרונות, בקושי הרמנו את הראש מעל פני המים, לא ידענו אם נחיה, לא ידענו אם נמות, לא ידענו אם יהיה לנו מה לאכול, לא ידענו אם יהיה לנו מה לשתות, כלום. אז אף אחד לא התעסק. מעניין אם מתאים לי להיות עובדת סוציאלית או אחות או ריפוי בעיסוק. מי זה עניין אותו בכלל? מי התעסק בזה? אבא שלך היה נגר, סבא שלך היה נגר, סבא של סבא שלך היה נגר, הסבא של הסבא של... זה בכלל לא, זה בכלל לא היה קשור. כי לא, אף אחד לא חשב על עצמו, אף אחד לא התעסק עם עצמו. לא היה דבר כזה, אני. היה דבר כזה שצריך לחיות, צריך לעשות את האמת, צריך להוסיף טוב, זה מה שהיה. לא היה, אז מה, אף אחד לא, אני אומרת לכם, לא ידענו אם נחיה. אדם לא יודע אם הוא יחיה, אדם לא יודע אם יהיה לו מה לאכול, הוא לא מתעסק במה מעניין. טוב. אבל אנחנו בדורות של... מה? כן, הייתה להם משמעות בחיים, לחיות ולעשות טוב, זהו. לא מי אני, ולמה קראו לי עטרת בטף ולא עטרת בטף. משהו. נכון, עטרת. מה, הם עשו טוב מאוד, אבל לא בגלל שהם חשבו מה זה שייך אליי. לא, ממש לא. לא, לא, זה לא קשור, זה לא נפשות, זה לא נפשות של גאולה. אתם נפשות של גאולה, אתם לא מבינים. אבל הרב מדבר בדורות של גאולה. אומר לך הרב, כל מה שקיבלת מריבונו של עולם זה שלך, ואת צריכה להוציא אותו אל הפועל. את צריכה להשקיע בזה, את צריכה להופיע את זה בעולם. וכל זמן שאת לא מוציאה, אז לא רק את חסרה, העולם חסר. חסר בעולם איזה מתיקות, איזה נעימות, איזה יופי, איזה טוב, שאת יכולה להופיע אותו ואת לא מופיעה, זה חמור מאוד. הספרות זה רק דוגמה, זה רק משל. זה יכול להיות שירה, וזה יכול להיות ריקוד, וזה יכול להיות ניגון, וזה יכול להיות... לא יודעת, הכל, הכל, כל הכישרונות שבעולם. כן. בסדר, אז אני לא יודעת. אז הוא יבחר את מה שהוא מרגיש שהכי הוא חייב להוציא לפועל. בסדר. אבל לא להתעלם, לא לחשוב ש... בסדר, נו, באיזה מגירה, דדית, ריבונו של עולם נתן לי איזה משהו, בסדר, נחשוב, יום אחד נפתח אותה, נחשוב מה לעשות עם זה, לא? בסדר, הצחה, הרב אומר, יש עוד חובה על עבודת האומנות להוציאו. אז מה זה ספרות? ספרות זה אנשים שיש להם כישרון כתיבה, והאנשים האלה במילים שהם כותבים, במשפטים שהם כותבים, בסיפורים שהם כותבים, במה שהם כותבים, הם מביאים לעולם ברכה, הם מביאים לעולם טוב. אני אחזור ביחד בספר על האבדל, חילה?
לא, לא,
לא. יופי, אני צריכה לחפש אותו. נתתי אותו. נכון, יש איזה ספר על אברכית, אתם צריכות לקרוא אותו. שיהיה לכם כוח להיות אברכיות. אבל הדר הביאה לי אותו, ואני לא יודעת איפה שמתי אותו בבית. איזה אביה? אביה, לא משנה, מי שהביאה לי אותו, אני צריכה למצוא אותו. פדיחות. מי שרצתה לשאול שאלה, כן.
יש, כאילו, נגיד מה שאמרתי מכתיבה. יש הרבה אנשים שנגיד כותבים,
בסדר, גם אם את לא מפרסמת, גם אדם שלא מפרסם, עצם זה שהוא כתב, כן, האותיות האלה יש להם כוח בעולם. יש משהו שהנפש שלך נתנה לעולם. העולם לא יודע, היום העולם לא יודע שאם לא סיפרת את זה לאחרים, אז אין לזה ערך. היום רק מה שסיפרת לאחרים, ועשו לך לייקים, שמעתי שיש דבר כזה שקוראים לו לייק. בסדר, תקשיבו, זה לא חוכמה. זה לא חוכמה. תדעו לכם ש... אני, יש לי במה, אתם רואות, יש לי במה, ויש לי תלמידות ומקשיבות, כי אני לא צריכה שיעשו לי לייקים. אנשים צריכים שיעשו להם לייקים. סליחה, אני אומרת את זה בסוגריים. אל תחשבו שכל מי שכותב בפייסבוק זה, זה בגלל דברים רעים. לא, יש לו משהו להגיד לעולם. זה אף אחד, איציק לא בנה לו במה. אבל הוא רוצה להגיד דברים לעולם. באמת אני חושבת ככה. אל תגלו שאני אומרת את זה. אני לא יודעת מה זה פייסבוק, כי אני לא בפייסבוק, אבל אני לא חושבת שכל מי שכותב דברים בפייסבוק, זה אומר עליו דברים רעים. יש כאלה ששומעים, אני לא יודעת מה זה בכלל, בסדר? אבל יש כאלה שחושבים שאם מישהו נמצא בפייסבוק, סימן ש... לא יודעת מה, משעמם לו, הוא עושה, לא יודעת, עסוק בהבלי עולם הזה. יכול להיות. יכול להיות שהרבה. אבל אם אנשים רוצים להגיד דברים לעולם, ולא בנו להם במה, אז הם מחפשים, ואיך הם ידעו ששמעו אותם? אז מישהו לוחץ על איזה משהו ואומר, לא שמעתי, וזה יפה. אז זה לא כזה קיצר. סליחה אם שברתי פה איזה מיתוס, אני לא יודעת. ואני לא מדברת לא על התמכרות ולא על בסדר, אתם יודעות כמה שאני אוהבת טכנולוגיה, כמה שאני מתה על טכנולוגיה, אני בקושי יודעת לעשות דברים, משהו אני לא מצליחה, אני צורחת לילדים שלי, מישהו יכול לבוא להושיע אותי? אני כבר יודעת להיכנס לזום, זה אני חייבת לומר, לציין שזה כל הכבוד לי, אבל זה היה בסוגריים, אבל לא תמיד אתה חייב שיראו, לפעמים צריך שהעולם יראה, והעולם מרוויח מזה, העולם מרוויח ממה שכתבת. זה לא רק שלך. אומר הרב, יש לזה ערך. יש ערך לדברים. כן, אתמול היה, יש בקריית ארבע בית ספר גדול לריקוד, לכל הגילאים. אז אתמול היה מופע גדול של כל ה... לא ידעתי את זה. רבקו סיפרה לי שחברה שלה לימדה שם כל השנה, והיא הלכה לשמח אותה על זה שהקבוצה שלה מופיעה במופע הזה. אבל זה מופע מאוד יפה, כאילו מילדות בנות 2 ורבע ועד נשים בנות, לא יודעת בנות כמה, מופע מאוד מאוד יפה. עם נושא, עם משמעות, כן? מה את אומרת? כן, מהגן, אמרתי, מגיל 2 ורבע עד... אין נשים בעדה? יש גם נשים, כן.
מה, האופנה הייתה פתוחה לקהל בגילים שלו, שאני
לא יודעת? לא, בטוח לא. מסדר את זה. מה הרב רוצה לומר? שוב, אנחנו דורות של גאולה. בדורות של גאולה אדם כן מברר מי אני, ומה הכישרונות שלי, ומה הנטיות שלי, ואלוקים אומר לך, שוב, את לא צריכה לעשות תערוכות במוזיאון דווקא. לא, את לא חייבת. אבל יש לך כישרון של ציור, תציירי ציורים. זה איזה יופי שקיים בתוכך, והעולם יתמלא מזה. ואת רוצה גם לעשות הארוחה, תעשי, את לא חייבת אבל. וזה בסדר, וזה בסדר. כן, מכורה.
מה אם אין שם? לא, יש הרבה דברים שאומרים, כאילו, סתם כאן, זה חומר, כאילו.
מה חשבתם על ההצגה שהייתה בכנס? אני לא חושבת מכורה שכישרון זה חייב להיות העבודה שלך, ממש לא. רחל, זאת שהיא זמרת, היא מזכירה באולפנת עופרה, סבבה? היא צריכה לאכול לחם. היא מזכירה באולפנת עופרה ובתור תחביב, היא מוציאה דיסקים, היא עושה הופעות, היא... בסדר? היא לא יכולה לעבוד... מה את אומרת? שמה? יש שם בערך 100 מזכירות, בסדר. מכורה, אני לא אומרת כל מי שיודע לעשות אפצ'י כבר יחשוב שזה הכישרון שלו, בסדר? ואני לא אומרת שכל מי שיודע לנגן דו רמי פסול בחלילית, אז זה אומר שיש לו כישרון לנגן. אבל תתבונן, יש אנשים כישרונות. ואל תחשוב שזה משהו שאלוקים הדביק לך בטעות. כתוב פה, יש כל דבר שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האומנות להוציאו. אומנות זה לא לחם, בסדר? אומנות זה לא משהו שאתה לא... מה? שורה רביעית בפסקה השנייה. עכשיו, הוא לא אומר, אם לא תוציא, אז אתה לא תחיה. אבל הוא אומר, יש בעולם אומנות. יש דבר כזה בעולם, אומנות. יש תפקיד לאמנות, יש תפקיד לכישרונות, כדאי לך להוציא את זה. בסדר? שוב אני אומרת, זה לא אומר שאם יש לך כישרונות זה יהיה עבודה שלך, בכלל לא. אבל אל תשכחי שקיבלת כישרונות. אם את יודעת לנגן, אם יש לך כישרון לנגן, ואת מניחה את זה לעולמים בצד, יכול להיות שבתוכך יש הרבה חללים, חללים ריקים, שאת מפסידה, שיכול להיות שזה רומם אותך בעבודת השם, יכול להיות שזה יקדם אותך בעבודת השם, הרבה דברים. בסדר? כן. רגע, 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 כדרכו של הרב קוק, קודם הוא מדבר באופן כללי. אל תדאגי, נגיע לשיר השירים. בסדר? כן. נכון, נכון. אז צריך להתאים את זה. צודקת. חד משמעית. הוא לא מתכוון שכל בוקר עכשיו תקומי ותשאלי אם כבר הקמת איזה ריתמה. אבל לדעת שצריך להופיע את זה גם. עכשיו שואלת אביטל מה הקשר. אומר הרב כך. כן.
מה קורה אם הרב לא
בסדר, אז יכול להיות שיש חתימות, שיש הפרעות, שזה לא הזמן, שזה לא המקום, שהוא צריך למצוא מורה שילמד אותו את זה, הכל יכול להיות. יש לנו 120 שנה בכל שנה. תעודות שהרב רחל, תראות את הרב רחל? הרב רחל, תלמיד חכם, הוא תלמיד חכם ממש גדול, ובאיזשהו שלב בחיים שלו נהיו לו כאבי ראש נוראים, נוראים, משהו נורא והיום, משהו שהוא לא היה יכול לעשות את זה, הוא לא הצליח בכלל, בכלל, בכלל ללמוד תורה. ואז הוא התחיל לצייר ציורים, יש לו ציורים מאוד מאוד יפים, כאילו ציורים מאוד מאוד מיוחדים. של כל מיני. כן, אז הוא ראה שהוא לא מצליח, הוא לא מצליח ללמוד, אז הוא צייר. אני משערת שמאז הוא כבר גם חזר ללימוד, אבל זה היה משהו כאילו שממש לא היה מסוגל ללמוד תורה, אז הוא צייר. טוב, אבל בואו נראה, יש סייג. אומר הרב,
נראה לי את הנפור, אני לא יודעת, את הנפור ממש עזר לו, דחף אותו,
נכון, חד משמעית, נכון, חד משמעית. תוכניות אלוקיות. אומר הרב, תקשיבו טוב, מובן הדבר, שרק את אותם האוצרות, שבהיפתחה מבסמים הם את אוויר המציאות טוב ויפה לפתח. מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בסמים. אומר הרב, מה זה אומנות? אומנות זה רק להביא ברכה. אומנות זה רק לקדם את העולם. אומנות זה רק לבסם את העולם בבסמים. אין דבר כזה לקחת את האומנות, תכף הוא ידבר על זה באריכות. אין דבר כזה להגיד, יש לי כישרון, אז אני אעשה מה שבא לי. אין כזה דבר. הכל בשביל שהעולם יתמלא ביותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. זה המטרה שלשמה ניתנו הכישרונות, להוסיף טוב וברכה ויופי ונעימות בעולם. והפוך, אומר הרב, אמנם אותם הדברים הגנוזים שקבורתם היא בעורם להם מתוקנת היתד שעל הזננו לחפור ולחסות. ואוי לו למי שמשתמש ביתדו לפעולה הפקית למען הרבות באשה. טוב, צריך תנ"ך. בוא נראה איזה תנ"ך יש לי פה. בנימין. רגע. לא, רגע, רגע, בוא נראה. קורן. כן, משאירים לי פה קורן ליתר ביטחון. שאני אהיה שמחה. מה כתוב בספר דברים? בוא נראה איפה זה כתוב. בוא נראה שאני מוצאת את זה. רק רגע. הנה, תסתכלו בבקשה, תפתחו את התנ"ך בספר דברים. פרק כ"ג, פסוק י' כי תצא מחנה על אויביך. בסדר, התורה מדברת על מציאות שאנחנו צריכים לצאת למלחמה ואנחנו מקימים מחנה צבא. אומרת התורה כי יבך האיש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבוא אל תוך המחנה. והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שם החוץ ויתד תהיה לך על אזניך והיה בשבטך חוץ וחפרת ושבת וכיסית את צעתיך כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. תקשיבו טוב, זה בסוגריים, בסדר? זה בסוגריים, אבל הרב מזכיר את זה פה. בעם ישראל, כשיוצאים למלחמה, זה לא דומה לשום אומה אחרת שיוצאת למלחמה. המלחמה זה דבר נוראי, נוראי, נוראי. אחד הדברים הכי נוראים בעולם. מלחמה, אדם צריך לשפוך דם. גם לשפוך דם של אויב, זה עושה טראומות מטורפות. להרוג בן אדם זה זוועה. להתעסק בשפיכות דמים זה זוועה, זה גועל. זה מחליש את האדם, אומרת התורה, גם כשהעם ישראל יוצא למלחמה, הוא ממשיך לחיות בעדינות, בעדינות, בעדינות. הוא לא נהיה פרה, הוא לא נהיה אכזר, הוא לא נהיה גס. והיה מחנך קדוש, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך. אתם יודעות שדוד המלך אומר, גם כי אלך בגי צל מוות, לא יראה רע, כי אתה עמדי. גם כשאני יוצא למלחמה, אני לא מפחד שאני אפוך להיות אדם רע. כי אני לעולם, לעולם, לעולם לא עוזב את ריבונו של עולם ואת האמיתות האלוקיות, אפילו כשאני נמצא במקומות הכי, הכי, הכי נוראים. מה אומרת התורה? מה? אז מה שאנחנו עושים זה שאנחנו דואגים שהמחנה יהיה קדוש. עד כמה? עד כמה? תקשיבו טוב. עד כדי כך, סליחה, וזה התורה אומרת את זה, שכשאדם מכין תרמיל, תרמיל הקרב, נכון, הוא לוקח מדים, הוא לוקח נשק, הוא לוקח מניע, הוא לוקח נעליים, הוא לוקח כסדה, הוא לוקח את כל הדברים, הוא לוקח יתד. יתד זה כמו מעדר. והמעדר הזה בשביל מה? משהו שכשהוא יצטרך ללכת לעשות את צרכיו, הוא יחפור בור, והסירחון יהיה בתוך הבור, ואחר כך הוא ייקח אדמה והוא יחסה את הסירחון. עד כדי כך, מי חושב על זה בכלל במלחמה? אומרת התורה, אין כזה דבר. עד כדי כך התורה מבקשת מהחייל הישראלי להישאר עדין, עד כדי כך שהוא חייב לקחת את היתד הזאת. זה לא הולך בלי זה. אומר הרב, ככה זה בכל כישרון. יש אדם שהוא סופר, והוא כותב ספרים נורא יפים, ובתוך הספרים הוא מכניס סירחון, הוא מכניס טינופת. אומר הרב, זה לא אצלנו. אין דבר כזה לכתוב על דברים מכוערים בספרות הישראלית. אין כזה דבר. אין דבר מתונף שאתה תכתוב עליו. זה לא יהיה. אנחנו מקפידים על היתד שמכסה את הסירחון. מה את שואלת, דניאל? אין בספרות הישראלית סופר שאנחנו אומרים, אנחנו נקרא אותו אם יש בספרים שלו דברים מפריחים. לא, לא, לא יהיה. כי זה בדיוק הפוך. כי אמרנו, התפקיד של הכישרונות זה לרומם את העולם. התפקיד של הכישרונות זה שאני אפגש עם הכישרון, זה ישפיע לי על הלב. אני אקרא, את קוראת ספר, אז את מתחברת, נכון? בשבת אחרי הצהריים את שוכבת על הספה. את קוראת איזה ספר, פתאום אמא שלך קוראת לך, ואז את מתעוררת ואת אומרת, אופס, אני לא נמצאת עכשיו במאה ה-12 בספרד, ביחד עם הלדת, מה שקראת על זה. כי ספר, ספר זה לא מידע שאת קוראת, ממש לא. ספר, את נכנסת לתוך הספר, והנפש שלך בספר, ואת שם בפנים, ואת עוברת ביחד עם הגיבורים את מה שלמה את בוכה כשאת קוראת ספר עצוב? מה קרה? זה לא היה ולא נברא בכלל. מה את בוכה? מה את צוחקת? מה את מתרגשת? מה את צמחה? הם לא קיימים. לא, זה ספר. ספר הוא בתוכי. אומר הרב, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שנקרא בספרים דברים שהם הפוכים מאמת חיינו. זה מטנף אותי. זה מלכלך אותי. זה לא משנה שאת קוראת את זה על איזה לא ידעת מישהו אחד שלא היה ולא נברא. לא! זה הכישרון של הספר. הכישרון של הספר שהוא נוגע בנימים הכי הכי דקים של החיים שלך. שהוא משפיע עליך, שהוא משאיר את רישומו. את כבר לא אותה אחת אחרי שקראת את הספר הזה. זה הכנה לשנה הבאה. זה לא קשור רק לספרים. יש דברים שאנחנו לא ניגע בהם. יש דברים שאנחנו לא נתקרב אליהם. כן, לנועה הייתה אתמול שאלה חשובה, נדבר על זה. איך לא ניגע בהרבה דברים ונשאר מחוברים לעולם, לחברה, לאנשים שיהיו לצידנו? איך נשאר? בסדר, שאלות חשובות. אבל קודם לדעת את זה, אנחנו לא נוגעים במה שמפריח. אנחנו לא. נכון, אז צריך הרבה 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 זהירות. אני זוכרת לפני הרבה הרבה שנים שבוגרת סיפרה שכל פעם היא אולי למדה עבודה סוציאלית או ריפוי בעיסוק, אני לא זוכרת עכשיו במחילה. אמרה כל פעם כשהיו לומדים על פרויד שבאמת אין עדיין שום שיעור בפסיכולוגיה שמוכן לוותר על התיאוריות שלו. למרות שרבקה אומרת שזאת שמלמדת אותם פסיכולוגיה אומרת שעוד מעט הוא יעבור מן העולם, אין לי מושג למה, לא חקרתי בזה. אבל הוא ממש אחד הפסיכולוגים הכי בסיסיים שמלמדים אותם בכל המקצועות. אל תחשבו שלא לומדים את זה במקצועות אחרים. כל המקצועות מחויבים באיזה שיעור פסיכולוגיה בסיסי. אי אפשר בלי להיפגש עם פרויד. מה שתלמדי, לא חשוב מה תלמדי. היא תמיד הייתה כותבת לעצמה בצד כזה כל מיני מילים לא נחמדות, ושהיא תזכור שזה מה שהיא חושבת עליו. כי את לא יכולה גם לעמוד. לפעמים המרצים הם מאוד חריזמטיים, הם מאוד מוכשרים, הם מציירים את הדברים, הם מביאים לך דוגמאות. מה את קטנה ליד המרצים האלה? מה תגידי למרצים האלה? מה את יכולה להגיד להם? אז היא אמרה, אני חיזקתי את עצמי. לא, לא, באמת הרבה פעמים, השנה אפילו מישהי שלחה לי הודעה שהיא מרגישה לאט לאט, היא לומדת עבודה סוציאלית, היא אמרה לי, אני מרגישה לאט לאט, שאני הולכת ושומעת עוד ועוד 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 דברים על זה שבעצם האדם הוא כולו תסבוך אחד גדול, האדם הוא כולו בעיות וכולו מורכבויות וכולו קשיים. איפה טוב? כאילו אני מרגישה שלאט לאט, האמון בטוב שבאדם, כן, שאלוקים עשה את האדם ישר, זה הולך ומתחספס אצלי. אמרתי לה, באמת, נדבר, כאילו נזכיר לעצמנו את האמיתות. אבל את שומעת עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, ובסוף את אומרת לעצמך, וואלה, כנראה האדם באמת מתוסבך. לא בטוח אולי כל כך שהוא טוב, לא בטוח. אומר הרב, אין כזה דבר להרשות לעצמנו באופן מעשי להיפגש עם הסירחון. אם במקרה, אם ניפגש, ניפגש, צריך לחשוב מה עושים. אבל קודם כל הדעת, יש בעולם כישרונות. כל הכישרונות צריכים להיות טובים, ישרים, אמיתיים, מתוקים, נעימים, ולא חס ושלום, מתונפים ומגילים ומסריחים. סליחה שאני אומרת את המילים האלה בכלל. אבל זה מה שאומר. זה היתד שצריכה לצאת איתנו למלחמה. יש צד בחיים שזה מלחמה. לא, החיים יש בהם הרבה טוב, והרבה יופי, והרבה נעימות, והרבה שמחה. יש גם מלחמות. ואת לא יודעת לאן תגיע ומי תצטרכי להילחם. ובתוך המלחמה אנחנו צריכים לדעת לא לתת לעצמנו להתחבר לדברים הרעים. לא. אז את פותחת ספר, ומה זה יפה, ומה זה מרגש, ומה זה נוגע ללב, ומה זה, ויש שם דברים מתונפים, תסגרי אותו ותחזירי אותו לספרים. סליחה שאני אומרת. אז תכתבו ספרים.
די.
למה די? זה בדיוק מה שאתם צריכות. לא אמרתי לכם שאתם הדור הבא, לא הבנתי. לא אמרתי לכם שאתם... מה?